אתם מאזינים לדבר חינוך עם חמותה לחמן.
אז היי לכולם, אתם מאזינים למדברים חינוך. ילדים קטנים אומרים את האמת, ובגלל זה אני חושבת שאני אוהבת לעבוד איתם. ובמהלך השנים אנחנו המבוגרים מלמדים אותם בעצם איך לא להגיד את האמת, או לעגל את האמת, לעגל פינות, להיות יותר פוליטיקלי קורקט, ואיך לשקר למען האינטרסים שלהם. אני עוסקת הרבה באמת, ומה היא אמת בחינוך, וכמה היא חשובה לחינוך. והיום הפודקאסט שלי יעסוק בלקויות למידה, והאם האבחון והאמיתות שאומרים עלינו כתלמידים, הן מועילות לנו, הן מקדמות אותנו, הן מורידות אותנו, והאם הן בהכרח נכונות ואמורות לאמר. אני מערכת היום את לי ייצור, שהיא תכף תציג את עצמה. אני ולי מכירות מהמסגרת, זה תוכנית לימודים של התפתחות אישית של עופר לוי, והיא סיפרה לנו במסגרת את הסיפור האישי שלה על לקויות למידה, ואני גיליתי הרבה קווים דומים והרבה קווים שונים בסיפורים שלנו, ואמרתי שזה יהיה מעניין להזמין אותה, לפגוש אותה ולדבר איתה על איך היא חוותה, ולחקור ביחד איתה מה נכון או לא נכון להגיד בהקשר הזה. אז היי לי, תודה שבאת, בואי תציגי את עצמך.
היי חמוטל, קודם כל תודה רבה על האירוח. אני חושבת שהנושא של הפודקאסט שלך הוא מדהים וחשוב, ובאמת יכול לתת המון ערך גם לתלמידים וגם להורים על איך להתמודד עם לקויות למידה, ובכלל כל הפן החינוכי הזה שיש כל כך הרבה זרמים שונים ומשונים. אז כל הכבוד לך על זה. אז כמו שאמרת, אני ליצור, אני עורכת דין בהכשרה שלי. אני אמא לשלושה קטנטנים, בת זוג לבעל שנמצא בהתמחות ברפואה, וזה ככה על קצה המזלג עליי.
אוקיי, אני רוצה שנתחיל שתספרי באיזה גיל גילו לך את הלקות למידה.
אז אני חושבת שמבחינת באיזה גיל גילו לי את הלקות למידה, אמא שלי הבינה כבר בגיל צעיר שיש איזושהי בעיה, לא בהכרח ידעה לקרוא לזה בשם. זה התחיל בזה שהיא שמה לב שאני לא יודעת לשייך את הצבע של בצבעים, לא ידעתי להגיד את השם של הצבע, לא ידעתי להתאים את השמות של הצבעים לצבע עצמו. ואז בהמשך כשהתחלתי ללמוד ביסודי, היא ראתה שאני מתקשה ושהיא צריכה לשבת איתי, ובגיל מאוד צעיר כבר, אני חושבת שבכיתה ב' או ג', הלכתי לעשות אבחון. והיום בדיעבד כאימא שאני מסתכלת על האבחון, אני מניחה שחשכו עיניה לראות את התוצאות של האבחון. אז בערך מגיל מאוד צעיר, מכיתה ב' ג', אני מאובחנת, ואני התחלתי לעשות בעצם הוראה מתקנת וכל מיני טיפולים משלימים.
אוקיי, אז אני גדלתי בתקופה שלא ידעו מה זה לקויות למידה, אז לעולם לא הבחנו אותי, אבל הייתי ילדה כזאת שנחשבה כחכמה, ואת יודעת, בגיל הצעיר, תמיד עם הברקות, תמיד יודעת את התשובות, כזה היה משפט כזה שהיו אומרים בבית, חמותה לי, מאיפה יש לך כל כך הרבה שכל, ואני הייתי עונה מהראש, ואז הגעתי לכיתה א', ופתאום גילו בעיות. קודם כל, הבעיה הראשונה שגילו זה שאני לא מצליחה לאחוז את העיפרון, שזו בעיה מוטורית, שהיום אני כגננת יודעת להגיד שעולים על זה בגיל 3 ולוקחים למרפא בעיסוק. אז הגעתי לכיתה א', ופתאום גילו שוואי, הילדה לא יודעת לאחוז בעיפרון. ואחר כך גילו שגיאות חתיב, כאילו לא הצלחתי לכתוב, שגיאות חתיב, בעיות בחשבון ועוד ועוד ועוד. אבל אף אחד לא ידע מה זה, אז אמרו, באותה תקופה אמרו זה או יודע ועושה את מה שצריך, או שהוא בכיתה המפגרת. ובגלל שההורים שלי, אנשים נורא חזקים, אמרו על גופתנו אמיתה, היא תלך ילדה חכמה, והיא תהיה בה, היא תלמד ונורא נורא נורא השקיעו. אבל אני זוכרת, כאילו, אני זוכרת את עצמי, חושבת על עצמי שאני חכמה. ואפילו שמאוד מאוד קשה ומקבלת כל הזמן 40 ולא מצליחה ועדיין חכמה. אני רוצה שתגידי לי מה את זוכרת מהתקופה הזאת, איזה תחושות היו לך לפני שגילו, כי את יודעת את כמה שנים באלף בית שעוד לא ידעו ועדיין בטח היו לך קשיים, ואחרי שגילו, מה את הרגשת?
אז אצלי, ככה לפני שבאמת עשו את האבחונים, אז הבנתי שיש איזושהי בעיה, כי שמתי לב שאימא שלי יותר יושבת איתי בשיעורי בית, ומשקיעה יותר מאשר עם האחיות שלי. אני הכי קטנה במשפחה, יש לי עוד שתי אחיות גדולות, ותמיד להם הכל היה נורא קל, הכל הם הצליחו נורא בקלות, הכל זרם להם, היו יושבים איתם לשיעורי בית, אבל רק הכוונות, והם היו עושות את שאר הדברים לבד. ואיתי ממש, אמא שלי הייתה צריכה לשבת איתי ממש, לעשות מההתחלה ועד הסוף את כל השיעורי בית, כל פעם להחזיר אותי לריכוז, בואי שבי, בואי תעשי, הולכת, רוקדת, חוזרת. הבנתי שאני שונה, הבנתי שיש פה איזשהו שוני. לא ידעתי להגיד מה זה, למה, מה השוני. אחרי שקיבלתי את האבחון, כמובן שגם שיתפו אותי במה שכתוב שם, אני זוכרת שהמאבחנת גם כתבה וגם אמרה לאימא שלי שסיפרה לה שיש לי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז ודיסקלקוליה ודיסגרפיה וכל מיני תעודות כאלה ואחרות, ואני זוכרת שהיא אמרה לאימא שלי שאני אף פעם לא יודע לקרוא שעון
מחוגים.
כן, שעון מחוגים, והיא אמרה לה שאני אף פעם לא יודע את לוח הכפל, ואני זוכרת את עצמי בתור ילדה, שכבר אז זה היה לי, נראה לי נורא מוזר, איך אישה שהייתה איתי, בילתה איתי אולי שעתיים, שהיא לא מכירה אותי עכשיו חיים שלמים, מחליטה על סמך השעתיים האלה, האם אני ידע עכשיו בתור ילדה גדולה את לוח הכפל, או האם אני ידע את, לקרוא שעון או לא. זה נראה לי נורא מוזר, ואני זוכרת את עצמי, שאני החלטתי עם עצמי שהיא לא מכירה אותי, היא לא יודעת מי אני, ואני יודעת שאם אני רוצה, אני אוכל לעשות הכל. נכון, אולי זה ייקח לי זמן, נכון, אולי זה יהיה לי קשה, אבל אם אני ארצה לדעת את לוח הכפל, ואם אני ארצה לקרוא שעון, אני יודע, אין פה בכלל ספק. אז התחושות שאני ככה זוכרת עם עצמי, וכאילו אני חושבת שמאז כזה גייסתי לעצמי מעין איזשהו כזה עמוד שדרה מאוד חזק, של אתם לא תגידו לי מה אני יכולה ומה אני לא יכולה. אני זאתי שהחליט, לא אתם תחליטו לי. וזה הלך איתי ככה, אני חושבת שעד היום אני סוחבת איתי את אתם אל תגידו לי מה אני יכולה ומה אני לא יכולה, אני אחליט לעצמי. וזה בא לידי ביטוי ברור שבתקופת הלימודים. שאני שתף פה.
זהו, לא אספת לי שהיו לך הקלות, ואת דף לא לקחת, ואני אמרתי לך שאם לי היו נותנים, אני כל הזמן מרגישה שאם רק היו יודעים לא לתת לי לכתוב את זה, אלא לשאול אותי בעל פה, היו רואים כמה אני יודעת, כי את החומר ידעתי, ויש לי זיכרון מעולה, והייתי כל כך הרבה לומדת, יושבת כל כך הרבה, ואז מגיעה למבחן ומקבלת 40, וכל הזמן, כאילו, 9 שנים לקח, עד שפעם ראשונה הוצאתי את הציון שטעם את מה שאני יודעת, וזה היה שנים של אני יודעת ואני לא מצליחה להבין, אני מרגישה שלא רואים אותי, שלא יודעים מי אני, וכאילו, אני זה הסריטה שמלווה אותי עד היום, של כאילו, אני לא מצליחה להוציא את עצמי לעולם ולהראות מי אני, תמיד רואים איזה משהו אחד על חמוטל, חמוטל היא גננת מאוד טובה, חמוטל היא תלמידה, נגיד היום שאני כבר תלמידה טובה, חמוטל היא תלמידה מאוד טובה, או נגיד אצל אופר אני מרגישה כאילו שזה מה שרואים, אבל אני כל כך הרבה ואני תמיד מרגישה שלא רואים את העוד שלי, וזו הסיטה שלי נשארה מהתקופה של כאילו שלא רואים, כי באמת ידעתי את החומר, וידעתי, ואף אחד לא חשב אפילו, לשאול. אז אני תמיד מרגישה של וואלה, אם רק הייתה לי את ההקלה הזאת של לא לבחון אותי בכתב, אלא לבחון אותי בעל פה, פתאום הדימוי של מי שאני כתלמידה היה משתנה. מה השריטה שלך?
אז זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני מציגה את הצד השני. אני, לי באמת נתנו המון הקלות. זה ברמה שאפילו, נגיד ערבית, אמרו לי שחררו אותי, נתנו לי פטור לא ללמוד. נתנו לי הקלות של תוספת זמן, לא לתקן לי, לא להוריד לי ניקוד על שגיאות כתיב, מחשבון, בעל פה, באמת נתנו לי את כל ההקלות שאפשר, ופשוט סרבתי לקבל את ההקלות האלה, כי כאילו הרגשתי שעצם העובדה שנותנים לי הקלות, שמים עליי איזושהי תווית מסוימת, שאת את מפגרת במרכאות, את מפגרת, את צריכה עזרה. את לא כמו כולם, את לא כמו כל הכיתה שלך. ואני זוכרת שאפילו פעם אחת ניסיתי לקחת את ההקלה של התוספת זמן, והתחושה הזאת היא שכל התלמידים, כל החברים שלך מהכיתה יוצאים, המבחן נגמר, המורה מצלצלת בפעמון, המבחן נגמר, כולם יוצאים, ורק את ועוד איזה, לא יודעת, 5 או 6 תלמידים נשארים בכיתה וממשיכים, כאילו, טוב, תנו להם עוד קצת זמן, למפגרים האלה הם צריכים, הם לא הספיקו. וזה היה נורא מעצבן אותי. לא, סירבתי לקבל את זה, ואמרתי, אני אצליח לעשות גם עם בלי תוספת זמן. ואני אגיד לך יותר מזה, לימים ששיפרתי בגרויות, סיימתי עם בגרות מלאה והכל טוב ויפה, ציון ממוצע פלוס, וכשרציתי ללמוד משפטים ושיפרתי בגרויות, אז הלכתי ליואל גבע ביחד עם הבן זוג שלי. עכשיו הבן זוג שלי הוא בחור סופר חכם, הכל הולך לו בקלות, בצורה מאוד מעצבנת, והוא ישב לידי בכיתה, ואני זוכרת, למדנו תנ"ך, עשינו תנ"ך 5 יחידות, והמורה אמרה לי, תקשיבי, את מפגרת, יש לך פה בעל פה, תכתבי הכל בנקודות ותעשי בעל פה. ואני זוכרת שנלחמתי איתה כל הקורס, אני לא אעשה בעל פה, אני אעשה בכתב כמו כולם. ואז בסוף היא שכנעה אותי ואמרתי, יאללה, נו, אני אעשה בעל פה. והתחלתי את המבחן, עשיתי בעל פה, כתבתי נקודות בידיעה שאני הולכת לעשות את זה בעל פה. ואז באמצע המבחן ניגשה אליי אחת המורות ואמרה לי, תקשיבי, אני מצטערת, אבל אין לנו בוחן, את תצטרכי בסוף לעשות את זה בכתב. באמצע המבחן, אני צריכה עכשיו להתחיל לכתוב הכל, ממש מההתחלה. יאללה, אמרתי, אני אעשה את הכל, כתבתי, ובסוף גם קיבלתי ציון יותר גבוה ממנו, מה בן זוג שלי. זה שק. שקיבלתי ציון יותר גבוה ממך, ועוד אחרי שהתחלתי באמצע המבחן, התחלתי לכתוב. אז באמת סירבתי לקבל את ההקלות, כי סירבתי לקבל את התווית הזאת של ה... טוב, הנה, את מפגרת, אז אנחנו עושים לך הקלות. כאילו לא מצפים ממני, כאילו אין ציפייה ממני להיות כמו כולם. ונורא רציתי כל הזמן להוכיח לי ולהוכיח לכולם שאני כמו כולם.
וזה באמת... זה מעניין מה שאומרת, כי זה העלה לי שני דברים בזמן שדיברת. אחד, את התחושה של אני... אפילו שאמרו לי, את תהיי בכיתה המפגרת, לא הרגשתי מפגרת. ואני אומרת, כאילו, כשהיו מקטלגים אצלנו, אתה ספורטאי, אתה מצחיקה, אתה יפה, אז שאלו אותי, מה את? הייתי אומרת, אני החכמה. והיו אומרים לי, מה, את תלמידה מצטיינת? הייתי אומרת, לא, אני לא תלמידה טובה בכלל, אבל אני חכמה. כאילו, תמיד הלכתי, וזה אני חושבת בזכות ההורים שלי, שאמרו לי, את חכמה, עם התחושה שאני חכמה, אז לא הרגשתי מפגרת, ובגלל זה לא חשבתי שההקלות יעשו אותי לא חכמה או מפגרת, אלא אמרתי פשוט, הם יוציאו את החוכמה שלי, כי אני לא מצליחה להוציא את החוכמה בכתב, כן. והדבר השני שאלה שאמרת שאני אעשה לבד, זה להביא את הגננת שאני, שכשאני רואה ילד, אני עם ילדים קטנים, אבל שאני רואה עם ילד עם קושי מוטורי, ילד שמתקשה לשבת, או ילד שמתקשה במוטוריקה גסה או עדינה, אני, זה הילדים שאני לא מוותרת להם. אני לא אומרת, טוב, הוא קשה לו לשבת, אז אחרי 10 דקות נשחרר אותו, וטוב, הוא לא יודע שלא יצייר, שלא יעשה את זה. אני על הילדים האלה דווקא נלחמת. אני אומרת, אתה לא רק תצייר, אתה תשב איתי עוד 10 דקות אחרי שכולם, ואנחנו נמשיך לצייר. אתה, שמתקשר בזה, אנחנו נעשה מסלול מוטורי עכשיו, נוסף מלבד מה שהילדים האחרים עשו. זה שישב, אני דווקא ישב, כי... וזה בנקודה שאת העלית, כי בתור מחנכת אמרתי, אני רוצה לתת לילדים האלה את היכולת ואת האמונה של המסוגלות. ואם אני אבטא להם, הסאבטקט שאני נותנת בתור מחנכת, זה אתם לא יכולים, ואני מבטרת, ואני מבטרת עליכם, אבל אם אני מתעקשת איתם, הם יצליחו. וכשהם יצליחו, הם ייצאו עם תחושה לא רק לפעם אחת לדבר הזה, אלא לכל החיים של אני מסוגל, ואם אני מתאמץ, אני יכול להשיג הכל. ואני חושבת שזה הגיע אליי מתוך זה שאני באמת 9 שנים הייתי הילדה הזאת שמקבלת 40, ובכיתה ת' גם שינו, גילו את הלקויות למידה כשאני הייתי בכיתה ת', ושינו את החוק של מורידים נקודה לשגיאות כתיבות. וגם אני חושבת שהשנים שההורים שלי ואני השקענו בלמידה, ניבו פרי, וזה היה הפעם הראשונה שקיבלתי 80 במבחן, וזה היה...
וואו!
כן, זה היה כזה וואו! ויצאתי ושמחתי ורצתי הביתה והשגתי 80, ואת התחושה הזאת של ה-80, מאז, את יודעת, עליתי והשגתי 90 וסיימתי שני תארים בהצטיינות וזה, אבל את התחושה הזאת של המבחן הזה, שקיבלתי 80, אני לא אשכח, וזה הרגע הזה שאני אמרתי, אני כל יכולה, שום דבר לא יעצור אותי, מה שאני רוצה אני אשיג, וזו התחושה שאני, כשאני רואה ילד עם איזשהו קושי, רוצה לתת לו. ואני יודעת שעל ידי אימון, שום מהחוויה האישית שלי, הוא ישיג את זה, ושאחרי שהוא מצליח לצייר את הפרח, או את לעבור משרבות לציור, ברגע שהוא מצליח את זה, התחושה הזאת, היא תלווה אותו כל החיים, שהוא יכול, הוא רק צריך להתאמץ.
נכון.
וזה הנקודת חיבור שלי למה שאת סיפרת, אפילו שאני רציתי את ההקלות.
אז מבחינתי זה תמיד היה העניין, זה מצחיק, כי זה תמיד היה העניין הזה, שלא שמתי את עצמי אף פעם, לא קטלגתי את עצמי בהאם אני חכמה או מפגרת, או לא, זה תמיד היה עניין של האם אני רוצה או לא רוצה. כי זה הקף המוזניים. האם את רוצה לעשות את זה או את לא רוצה לעשות את זה? אין עניין של יכולה או לא יכולה. את יכולה לעשות הכל. את תעשי הכל. השאלה היא איזה מחיר זה יגבה. ומבחינתי, להוציא במבחן 70, אבל לעשות אותו בלי הקלות, זה תחושה של וואו, אני מדהימה, מאשר להוציא 100, אבל קיבלתי את כל ההקלות האפשריות. זה ככה אצלי, בתפיסה אצלי. כן.
והאמת שזה מה שהכי חשוב, אני חושבת, לתת
נכון,
את
לא, ה... לא הציון עצמו.
לא, התחושה של האמונה העצמית. נכון. יש לך סיפור נורא יפה על הצבא, בא לך לספר לנו? על הלילה הלבן?
כן.
כי זה עוד פעם מראה את הנחישות הזאת ואת ה...
אז אני רוצה להגיד שלא הכל, לא הכל זוהר, כמו שאני ככה מציגה את זה, כי זה גובה מחירים, בסדר? זה גובה מחיר, והרבה פעמים זה מתיש, והרבה פעמים זה קשה, ולפעמים אני אומרת, וואלה, בא לי מדי פעם, שזה גם יבוא לי בקלות, בא לי מדי פעם שכאילו על הפעם הראשונה אני אצליח. ואני זוכרת כשרציתי לצאת לקצונה, אז תמיד הכל עובד לי נורא קשה. תמיד, לא, המטעם שלי, הציונים שהיו, שעושים בצו ראשון, אז לא היו לי ציון מספיק גבוה, כי עושים כל מיני מבחנים פסיכוטכניים וכאלה, ולא היה לי ציון מספיק כדי לצאת לקצונה, אז באמת הפכתי את כל העולם ואשתו, והצלחתי בסוף לצאת לקצונה. ואני חושבת שגם זה מה ש... זה פיתח אצלי איזושהי יכולת מסוגלות של להצליח ולתמרן ולהשיג דברים בעזרת יכולות שפיתחתי לעצמי. ובאמת השגתי והגעתי ודיברתי עם כולם והגעתי ויצאתי לקצונה. ובבד אחד, בשביל לסיים את המסלול, צריך לעשות, אני עשיתי את המסלול של התומכי לחימה. ובשביל לסיים את המסלול צריך לעשות לילה לבן. כלומר, סיימתי כבר את הכל, סיימתי את כל הבעד אחד, ורק צריך בשביל לקבל את הסטמפה, את החותמת, צריך לעשות לילה לבן. ומה זה אומר לילה לבן? זה אומר שעושים מלא, עושים כל מיני תרגילי ספורט, ומטווחים, ומבחנים, ולא ישנים כל הלילה, 24 שעות, ובסוף, אחרי שלא ישנים כל הלילה, צריך לשבת על מחשב, ולענות על כל מיני שאלות. עכשיו, לקחת כבר אפשר להגיד נערה, שיש לה הפרעות קשב וריכוז, והיא לא ישנה כל הלילה, ולשים אותה מול מחשב, ולשאול אותה כל מיני שאלות של כל מיני צורות ודברים שהם באמת, שלי באופן אישי זה קשה, זה כאילו לשים מכשול בפני עיוור, ממש ככה. וזה באמת מה שהיה, כל החברים שלי עברו את את הלילה הלבן, ורק אני לא עברתי בגלל המבחן במחשב, כלומר הכל עברתי 100, גם את הברור, גם את המטווח, גם הכל יצאתי מצטיינת, מלבד המבחן במחשב. ויצא מצב שאמרתי, טוב, אני לא מבטרת, אני לא בגלל זה עכשיו לא אהיה קצינה, ונלחמתי וביקשתי שיעשו במיוחד עבורי מבחן נוסף, ובאמת עשיתי עוד פעם לילה לבן, את כל התחשבי, עשו לי עוד פעם, עשו מטווחים רק לי, עשו ברור רק לי, ועוד פעם עשיתי את המבחן, ובסוף עברתי, כמו באמת כל דבר בחיי, בסוף עברתי את המבחן, וזהו, הכל, את מבינה, זה מלווה אותי כל החיים, הכל זה אף פעם לא עובד חלק, אבל מצד שני, תשמעי, התחושה הזאת של, זה באמת עניין של האם את רוצה או לא רוצה, כי אם את רוצה, כלום לא עומד בדרכי, שום דבר לא יעמוד בדרכי, לא הרמטכ"ל שיגיד לי שאת אין לך את המתמטיקה מספיק, ולא המבחנים, או לא, כלום. בסוף, אני מצליחה להשיג את מה שאני רוצה, ובציונים טובים.
כן, נכון. זה באמת, אני חושבת שזה, אני לא יודעת להגיד על אנשים בלי לקויות למידה או זה, אבל אני חושבת שזה מה שמייחד את האנשים כמוני וכמוך הנחושים, שזה מין תחושה של, שאנחנו, בגלל שהיו לנו אתגרים, שום דבר לא יכול לעמוד, ואנחנו יכולים הכל, לי סיפור כאילו, ש... הוא לא קרה, אבל הוא סבור, שי אח שלי, שהוא רואה חשבון, והוא הכל הולך לו בקלות, וכשהוא למד ראיית חשבון, הוא אמר לי, ואני עשיתי אז תואר שני בחינוך, והייתי מצטיינת, והוא אמר לי, כן, אבל את לא תוכלי ללמוד ראיית חשבון. ואמרתי לו, בטח שאני אוכל ללמוד ראיית חשבון, אם זה יהיה מסעת חיי להיות רואת חשבון, אז אני אלמד את זה 10 שנים, ואני אעשה רק 2 קורסים בסמסטר, ואני אשקיע את כל המרץ שלי רק בזה, ובסוף אני אהיה רואת חשבון. והוא אמר, לא, זה עניין של אם את יכולה, אם את ריאלית, אם את אמרתי, מה זה קשור? אני יכולה לעשות כל דבר. ואני יודעת שהוא התחיל לראות אותי במסגרת, הוא ראה איך אני עובדת, שאני חושבת שעד אז, הוא לא ראה, הוא שמע סיפורים, אבל הוא לא ראה בעיניים שלו איך זה קורה. הוא אמר לי פעם אחת, את יודעת, יכול להיות שאת היית יכולה ללמוד אם זה מה שהיית רוצה. אז השאלה הבאה שלי, אנחנו שתינו נשים מאוד מאוד מחושות, ובאמת ככה, ימות העולם, אנחנו נשיג את מה שאנחנו רוצות, וכל אחת מאיתנו השיגה, דברים שאף אחד לא האמין שהיא תשיגה, והיא השיגה. וזה מביא אותי, את חושבת שזה קיבלנו את הנחישות בגלל האתגרים והקשיים שהיו לנו, או קיבלנו, או שנולדנו נחישות, ובגלל זה הצלחנו, כי ידוע שיש כאלה אנשים עם לקויות למידה שנשארים אנחנו לא יכולים ללמוד, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל פשוט אומרים, אנחנו לא יכולים ללמוד, ולא לומדים, אפילו שזה לא נכון, וזה לא בהכרח משקף, אני ידוע שזה לא משקף בכלל אינטליגנציה, אבל אנחנו יודעות שגם גם עם לקויות למידה אתה יכול לצלוח תארים מתקדמים, אז את חושבת שנולדנו נחושות או קיבלנו את הנחישות?
אני חושבת שאני יכולה להעיד על עצמי שאין ספק שזה משהו שהוא גם מולד, שזה משהו איזשהו אופי שיש לי, אבל בהחלט הלקות למידה הוסיפה לזה המון שמן למדורה, באמת, ויצרה פה איזושהי להבה מטורפת. אני באמת מאמינה שיש לזה חלק מאוד גדול, כי זה באמת המכשולים שחוויתי לאורך הדרך, ואני חושבת שעם השילוב של זה וביחד עם העקשנות שלי יצר כל פעם משהו, זה כאילו כל פעם אני מרגישה שהחיים שמים לי מעין, אוקיי, אז עשית את המבחן הזה, יאללה, בוא נראה אותך בשלב הבא, בדברים קצת יותר קשים. אני לגמרי חושבת שזה חלק מהעניין, ואני יכולה להגיד לך, לתת לך גם איזושהי דוגמה מהתקופה האחרונה, שאני כשלמדתי משפטים, עכשיו בואי נדבר גם על זה, כי ללכת ללמוד משפטים כמישהי שיש לה לקויות למידה, זה לא דבר של מה בכך, ובאמת, יכולתי ללכת לעשות דברים אחרים שהם כיף וקל לי ונוח לי, מאשר לשבת כל היום ולכתוב ולקרוא, וזה באמת, זה הכי להתמודד עם הקושי, וצלחתי את הלימודים בהצלחה, ובסוף עשיתי את ההתמחות, והיינו צריכים לעשות בחינות לשכה, ואיכשהו עם המזל שלי, באותה תקופה הילד שקד, היא הייתה שרת המשפטים, והיא החליטה שיש יותר מדי עורכי דין בשוק, והיא אמרה, אני, מה אני אעשה? אני אקשה עליהם במבחנים בסוף, תחשבי, אחרי שסיימנו את כל המסלול, עשיתי את ההתמחות, שנה שלמה, בסוף יש מבחנים של לשכת עורכי הדין. היא אמרה, את המבחן הזה הסופי, אני אעשה להם מבחן שיעברו רק 20%, זה היה ברמה כזו, רק 20% יעברו מתוך הניגשים. במקום לעשות את זה בשנה הראשונה, תעשו איזה סינון, אבל זה כבר לפודקאסט אחר. בקיצור, חברים שלי באותה תקופה, אני בדיוק ילדתי, הייתי עם תינוקת קטנה, חברים שלי ניגשו לפניי למבחן, ובאמת, חבר'ה שהם מצטייני דיקן, תמיד הכל אצלהם 100, עברו על ה-60, כאילו ממש על הקסקס, אני אמרתי, וואו, אז זהו, הלך עליי. כל התקופה שלמדתי, כל ה4 שנים, ועוד השנה התמחות, אין סיכוי שאני אעבור. מה הסיכוי שאני, שגם ככה קצת יותר קשה לי לשבת ולהתרכז ולקרוא, אני אצליח לעבור את הבחינה, ואני עוד עם תינוקת, עם עוד ילדה בבית, כל החברים שלי היו יושבים מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, לומדים, איך אני יכולה? אני מסיימת את היום ב-4. בעלי התחיל בדיוק את ההתמחות, מה אני אעשה? הוא התחיל בדיוק בסטאז' ובלימודים, אמרתי, מה אני אעשה? בקיצור, למדתי, תקשיבי, פתחתי חמל, שלא מבייש באמת, חמל בחדר מבצעים הכי... פתחתי חמל, הכל היה מדויק על הדקה, הלוז שלי היה על הדקה, מתי אני הולכת לעשות פיפי, מתי אני אוכלת, כמה זמן אני אוכלת, הכל היה בדיוק על הדקה, עשיתי חמל של הסבתות, מתי הסבתא הזאת היא באה לקחת את הילדה, מתי הסבתא השנייה באה לקחת את הילדה, במבחן הראשון נכשלתי על הנקודה, קיבלתי 59, אמרתי אוקיי, נעשה את זה עוד פעם, ניגשתי שוב, ובמבחן השני עברתי, ובסוף בדיעבד עברתי גם על הערעור של המבחן הראשון, אבל זה באמת גם מראה לך את ה... זה אף פעם לא נעצר. כן, לגמרי, באמת, באמת מגיע לי כל הכבוד.
כל הכבוד.
זה אף פעם לא נעצר, תמיד אני מרגישה שהחיים בוחנים אותי ובודקים אותי, ואין, וגם אם לא הייתי עוברת את זה בפעם השנייה, כנראה שהייתי ניגשת גם לפעם השלישית, ו...
ועושה. גם ללכת ללמוד עריכת דין אצלך, זה היה כדי להוכיח, נכון? אני יכולה במגרש של הגדולים.
אני לא, יכול להיות, אבל מבחינתי ללמוד עריכת דין זה באמת כי רציתי לעשות צדק ולעזור, והייתי נורא כזאת ילדה צדקנית, ומי שעושה משהו אני טבע אותו, ואני אעשה זה, באמת, כאילו...
זה המקום השומר צדק. כי אני נגיד הלכתי ללמוד חינוך אין ספק כדי לשפר את חוויית המשתמש. כדי שאני אפגוש ילדים, הם יחוו את
העמים
אחרת. גם של האתגרים וגם של הלמידה, ואני באמת גם בתור גננת השתדלתי, וגם היום כאשת חינוך שמעבירה את דעה לה לגננות, ובחוגים משתדלת שהכל יהיה בכיף, גם אם אני מזהה נגיד בחוגים ילד עם קשיים, לעשות את זה בצורה אחרת, ובאמת לתת לו להאמין בעצמו. את סיפרת לנו במסגרת שחשת בושה הרבה שנים כהיותך לקויית למידה, ואמרת אולי לא ירצו לב, כאילו הרגשת לא נוח. אז קודם כל, האם את עדיין מרגישה בושה, או האם זה שחרר, זה שהוצאת את זה החוצה זה שחרר, ולמה בכלל הרגשת בושה?
אז קודם כל אני מרגישה שמאז שדיברתי על זה, זה לא, כאילו זה בכלל לא אישיו, זה לא מעניין. והרגשתי בושה, אני לא יודעת אם זה בושה או הסתרה, כי תחשבי שבמשך שנים הרי, קיבלתי את ההקלות, וכל הזמן אני הייתי במנטר של אני כמו כולם, אני כמו כולם, אני כמו כולם, אני לא אקח את ההקלות האלה כדי לא להכיר בזה שיש איזושהי בעיה. אז כאילו נוצר פתאום איזשהו פער בין היכולות והדברים שהשגתי, ואני עורכת דין, ואיך אופר אמר לי, את כותבת לי הודעות והכל, כאילו, ואין לך שגיאות כתיב, ובאמת כאילו שהאדם מבחוץ וגם לקוחות, הם לא, לא, לא ידעו לזהות שיש לי איזושהי לקות למידה. וכאילו לי נוצר מעין איזשהו דיסוננס בין, אבל יש לי באמת, כאילו, יש לי באמת איזושהי לקות למידה. כאילו, נוצרה לי מעין איזושהי הסתרה כזאת שלא כל כך בא לי להסתיר אותה. שזה משהו שהוא נוצר כל החיים. כאילו, לא דיברתי על זה שיש לי לקויות למידה, כי כל הזמן אמרתי, אני כמו כולם, אני אהיה כמו כולם. אבל כן, יש, כן בסוף היו קשיים ויש התמודדויות, וגם היום יש התמודדויות, ובא לי לדבר אותם. כאילו, לא בא לי להסתיר את זה או להתבייש בזה. זה יותר מהמקום הזה.
אוקיי, כאילו, כי האמת, כאילו, את הצטרפת אלינו, וכאילו, אנחנו קבוצה כזה שזה, ואני זוכרת, כאילו, שצירפו, אז אמרו, לי המוצלחת, אז כאילו, ככה נראית לנו, לי המוצלחת, זה שהיא כל יכולה כזאת, היא מצטרפת לקבוצה, ופתאום הוצאת את זה, אני לקויית למידה, וכאילו, שוב, זה לא משנה את דעתנו, זה, כאילו, אני חושבת שזה, הלקות למידה היא עוד נופח באישיות שלך, שלי, שלהפך, היא הופכת אותנו ליותר מיוחדות. זאת אומרת, לא רוצה להיות מיוחדת, אבל היא הופכת אותך לעורכת דין יותר טובה, היא הופכת אותי למחנכת יותר טובה.
נכון.
כי יש לנו, כל אתגר שאנחנו עוברים, הוא מלמד אותנו גם לעזור לאחרים. וזה אני חושבת מה שהלקות למידה, זה לא הופך אותנו לפחות, זה אם כבר זה הופך אותנו ליותר.
את ממש צודקת, וזה באמת המקום שבו רציתי להוציא את זה, שאני חושבת שהלקות למידה הזו הצליחה לגרום לי להשיג דברים בלפתוח את הראש ולנסות לחשוב אחרת, ולנסות למצוא פתרונות לא בהכרח דוח, ללכת ולדפוק את הראש בקיר, אלא ללכת לנסות לדבר עם הבחור ההוא, ולנסות לגשת לבחור הזה, ואיתו להגיד לו ככה, ולהוא להגיד אחרת, וזה לימד אותי המון על החיים, על איך להשיג דברים, ואיך להצליח, ואת יודעת, זה מיומנות, שצריך ללמוד אותה.
נכון, אין לכל אחד, ולא מלמדים אותה בבית ספר.
לגמרי.
לא מלמדים.
וגם היום אני מרגישה שאני, כעורכת דין, אני מרגישה שיש לי יכולות, שתמיד שמגיעים אליי לקוחות, ונגיד כשבאים מקרים מורכבים, אין לי את מי למנות כמיופה כוח, רבתי עם כל הילדים שלי, אני תמיד אומרת, לכל דבר יש פתרון, אין דבר כזה אין פתרון, תמיד יש איזשהו פתרון, ואני באמת מנסה לחשוב יצירתי ולנסות, ותמיד הראש שלי הוא מאוד יצירתי, ומאוד מנסה לחשוב לא כמו כולם, אלא אני מנסה לחשוב אחרת, וזה היופי שאני מביאה, אז אני חושבת ש... הלקות למידה היא זה מה שגרם לי לחשוב אחרת, וגרם לי לפתח את היכולת הזאת. אז אני אומרת, בא לי לדבר על זה, בא לי להגיד את זה, בא לי לשתף את העולם שיש לי יכולת שקיבלתי אותה, זה לא מהאוויר, זה בזכות הלקות למידה הזו.
נכון, לגמרי, לגמרי. ויש לך ילדים, כמה? שלושה?
כן.
שלושה ילדים. את מפחדת לפעמים שהורשת, כי זה מגיע בתורשה, מפחדת לפעמים שהורשת את הלקות למידה לאחד מהם?
לא, ממש ממש לא, כי זה לא אומר כלום בעיניי, באמת, כי אני חושבת שאני, לא דיברנו על זה, אבל אני גם עם הלקויות למידה, אף פעם לא הרגשתי חוסר הצלחה, כי תמיד שאבתי את ההצלחה שלי ממקומות אחרים. גם אם היו לי, גם אם נגיד בכיתה לא הצלחתי, או לא בדיוק הצלחתי לקרוא מהלוח, אז הייתי יוצאת להפסקה, והיינו משחקים מחניים, והייתי מפוצצת את כולם. הייתי תמיד מצליחה, אז תמיד בספורט זה היה המקום שלי, שאני שאבתי ממנו את ההצלחה. תמיד הייתי שם מספר אחד. אז אני חושבת שלכל ילד יש את המקום שלו, שהוא באמת, יש לו את החוזקות שלו. ואם נדע לחזק להם את החוזקות האלה, כל הזמן, אז החולשות הם לא יהיו, את יודעת, זה לא יהיה הדבר הכי אוהה, אתה חלש. אז אני חושבת שמבחינת הילדים שלי, זה מה שאני כל הזמן חושבת, שאני כל הזמן מנסה לחפש איפה החוזקות של כל אחד ולחזק את החוזקות שלו, ולא לחפש איפה הוא לא מצליח, או איפה שקשה לו, או איפה שזה, זה פחות מעניין. כן, יש המקום לאתגר ולנסות לעבוד על זה, ולא להגיד קשה לי ולהרים ידיים, אבל עדיין, בכל זאת, אני רוצה שכל אחד מהילדים שלי ירגיש את ה... שיצליח בדברים שטובים לו וקלים לו, ולחזק את החוזקות שלו.
יפה, ומה לקחת מהטיפול, ואיך שההורים שלך טיפלו בזה, אלייך, ומה, איזה דברים תשאירי בצד?
אז אצל ההורים שלי זה היה מאוד, זה היו שתי קצוות מנוגדים. אגב, אבא שלי נפטר לפני שבועיים, זיכרונו לברכה.
זיכרונו לברכה.
אז אמא שלי תמיד הייתה זאתי שהאמינה בי, וכל הזמן אמרה לי, את יכולה ואת מסוגלת, ואין דבר שאת לא יכולה. באמת, היא כל הזמן דחפה אותי. והייתי הולכת אחרי הבית ספר, הייתי מאה אחרי הבית ספר, אוכלת ארוחת צהריים, וישר הולכת לשיעורים פרטיים עד הערב, והיא כל הזמן הייתה דואגת להגיד לי, איזה מדהימה, שאיך את כולם הולכים ומשחקים, ואת הולכת לשיעורים פרטיים, ואת לא מוותרת. היא זאתי שכל הזמן... תדלקה את הבערה הזו אצלי, והיא כל הזמן אמרה לי, את מיוחדת ואת מדהימה, וגם אם קשה לך פה, אז הם תכף יראו שאת טובה, והיא כל הזמן דאגה להגיד לי את זה. ומצד שני, אבא שלי זה קצת היה ממקום של דרבון, אבל הוא כאילו כל הזמן היה אומר לי, איך את לא מצליחה, או איך את לא מבינה, או איך את כאילו כל הזמן דרך לי על המקומות האלה, שהיום בדיעבד אני מבינה, פעם כעסתי עליו על המקום הזה של שהוא כאילו שם לי את הקשיים שלי בפרצוף. היום אני מבינה שזה קצת היה ממקום של לנסות ולדרבן אותי, שבדיעבד זה באמת הצליח, כי זה כל פעם היה מעצבן אותי שהיום אמר לי, את לא מצליחה. אני אפילו זוכרת היום שאמא שלי למדנו את מלוא הכפל, והיא שאלה כמה זה 7 כפול 3, ולא ידעתי לענות על זה. והיום זה צרוב לי בראש, אז זה 21, כי על אותה שאלה אבא שלי אמר לי, מה, איך... כבר עברנו על זה 3 פעמים, איך את לא זוכרת? מה, אין לך מוח? ואני זוכרת שאני אמרתי לו, מה זה אין לך מוח? ברור שיש לי מוח, אני פשוט בוחרת כרגע בשאלה הזאת, לא להשתמש בו, כאילו, את יודעת, כמקום של מגננה. של מקום של מגננה. אז מצד אחד, אמא שלי תמכה בי, וכל הזמן נתנה לי להרגיש שאני טובה. מצד שני, אבא שלי היה המקום של החיים עצמם, כאילו, הוא כל פעם שם לי את הקושי בפנים, וכל פעם אני הייתי צריכה להוכיח לו, הנה, תראה, אני יכולה, אני כמו החיות שלי, אני טובה, אני אצליח. מה נכון? לא יודעת, כי זה מה
שיצא... מתגלה אחד הילדים שלך מגיע, התוצאה שלי, יש לקות למידה, מה את עושה?
קודם כל, אני...
באיזה דרך את מטפלת בזה? מה את לוקחת מזה ומה לא?
אני חושבת שתמיד, קודם כל, לא לקחת את הלקות למידה הזאת כאמת מוגמרת. יש לך לקות למידה, זהו סוף העולם, ועכשיו בוא נראה איך מטפלים בילד המפגר הזה במרכאות. זה לא אמת מוגמרת, כי דברים יכולים להשתנות, וגם אם המאבחנת אומרת משהו אחד, אז יש ספקטרום מאוד רחב, ודברים יכולים להשתנות גם בהמשך. והיום באמת גם יש כל כך הרבה כלים, שההוראה מתקנת, ויש עוד המון דברים שאני לא יודעת להגיד את שמם, אבל... יש הרבה כלים שהחינוך היום יודע להציע, ואני חושבת שאני כהורה אתמוך ואגיד, וכל הזמן אלחש באוזן, אתם יכולים ואתם מסוגלים ואתם תצליחו, פחות תהיה במקום של למה אתה לא עושה או למה אתה לא עושה, כי זה פחות האופי שלי, זה פחות אני... כן.
אז זה מה שלקחת מההורים, אוקיי, ויש לי עוד שאלה, דיברת פה על האמת של ה... מה שהמאבחנת אומרת, אז באמת זה ממש מאוד חשוב, כי המורים שלנו וההורים שלנו והסביבה והמאבחנים מקטלגים אותנו כחכם, טיפש, מצליח, חרוץ. מה היית אומרת למאבחנת הזאת? פוגשת את המאבחנת שלך שהבחנה, ושוב אישה שלמדה, מקצועית, שעדיין פוסקת פסיקה כזאת חד משמעית, הילדה לא תדע את מוח הכפל ולא תדע לקרוא שעון, או המורים שלי שאמרו, היא צריכה להיות בכיתה המפגרת, שתינו יודעות שלא את ולא אני לא מפגרות, את יודעת את מוח הכפל, ואם תראי לי את השעון, אני אדע אם את יודעת לקרוא שעון עם החוגים, וגם אני כבר הוכחתי שאני ממש לא מפגרת. מה היית אומרת לאישה הזאת שהבחנה אז ואמרה בכזאת נחרצות?
הייתי מזמינה אותה לכוס קפה, ובאמת עוברת איתה לוח הכפל ומראה לה שאני יודעת לקרוא שעון. אבל הייתי אומרת לה שזה חבל, שזה פשוט חבל, כי את יודעת מה? גם אם לא הייתי יודעת לקרוא, לא הייתי יודעת את לוח הכפל, מה זה רלוונטי היום לילדים של היום? כאילו, הרי יש עבודות שעדיין אנחנו לא יודעים מה הילדים שלנו יעבדו, כי זה עבודות שעדיין לא קיימות בכלל. אז מאיפה אני יודעת איזה יכולות הם צריכים ואיזה יכולות הם לא צריכים? מה זה אומר? מה זה אומר אם הילד לא ידע את לוח הכפל? זה לא אומר עליו כלום. אז יש יכולות אחרות שלא יש, ולילד אחר אין, שהוא לא עם לקות למידה. אז מה? אז מה? אז יש, אפשר להגיד, יש פה איזשהו קושי, אפשר לתרגל את זה בצורה כזאת או אחרת, אבל לא לקבוע האמת מוחלטת. אז אני חושבת שזה מה שהיה לי, זה מה שצרם לי בתור ילדה, שהיא אמרה לי, היא לעולם לא תדע לקרוא שעון. איך אפשר להוציא משפט כזה מהפה, ולהגיד את זה לילד? אז אני אומרת, נניח אני ילדה שעוד היה לי מוטיבציה, והיה לי רצון להצליח, אני זוכרת שגם היו איתי ילדים בכיתה, שהם מבחינתם קיבלו את ההקלות, ואמרו, בסדר, אני יש לי לקויות למידה, אני לא צריך ללמוד, אני לא צריך להשקיע, כי זה מה שאני יכול. קיבלו את מה שאמרו להם, וזה חבל. זה פשוט חבל, כי זה לפספס פה ילדים, זה באמת לפספס ילדים. זה שאני יצאתי ככה, עקשנית, וזה, זה, זה, זה מקרה אחד, אבל יש גם עוד המון מקרים אחרים שזה פשוט חבל.
זה לגמרי לפספס ולגמרי להבין שבמקרה הזה אין אמת מוחלטת, ואי אפשר לקבוע איזה סטמפה, לשים סטמפה. זה נורא לא נכון לשים, כי באמת יש את הילדים האלה שאומרים, אנחנו לא יכולים. או אנחנו לא טובים והם לא לומדים, אפילו שהם יכלו להיות מעולים ומלאי אינטליגנציה ולהצליח נורא, אבל הם החליטו שהם לא יכולים. שוב, לא חייבים ללמוד, אפשר להצליח גם בלי לימודים, אבל אם מישהו בוחר לא ללמוד כי הוא פשוט רוצה להצליח במקום אחר, זה בסדר, אבל אם מישהו לא לומד כי הוא חושב שהוא לא יכול ללמוד, אז זה משהו שחבל שמורים ומאבחנים מפספסים ילדים וגורמים להם לחוסר אמונה עצמית. אז חשוב באמת שבמקרים האלה, בתור אחת שמאוד אוהבת את האמת דוח בפנים, דווקא במקרים האלה לשים סימני שאלה אחרי האמת. יכול להיות שהיא לא תדע, יכול להיות שיהיה לזה, אבל לא להגיד היא לא תדע או היא מפגרת או היא זה, היא לא. ככה בתור לקויות למידה, אז ביקשת שאני אעביר לך את השאלות מראש, אבל יש לי הפתעה אחת. ואני יודעת שאתה עמדי בה. אז אני עכשיו בעמידה כך, במקום חמוצה לתורה פה בחלון מולך, את לי הילדה, לי ילדה בתשע, שהרגע אמרו לה שהיא חובה את האתגרי לימוד, ושאמרו לה שהיא לא תדע לוח הכפל. מה את אומרת לילדה הזאת?
וואו. אני חושבת שאני הייתי אומרת לה שתאמיני בעצמך ואת תצליחי ותמשיכי לעשות ספורט ולהיות טובה בזה כי זה חשוב וזה מה שחיזק אותי. אני זוכרת שזה באמת מה שחיזק אותי, שכשלא הייתי מצליחה בשיעור הייתי יוצאת להפסקה ומדמיינת איך אני מצליחה שמה, או שהייתי יוצאת לריצה, הייתי הולכת לתחרויות ריצה, והייתי אומרת, אוקיי, לא הצלחתי איתו.
לילדה, לא הצלח... לילדה, את לא מדברת אליי.
לא הצלחת, אוקיי, אז לא הצלחת בכיתה, אבל תקחי אותם, בוא נראה אותם, שהם עכשיו במסלול ריצה של 100 מטר, שם תראי להם איך את מצליחה. אז תמשיכי ותעשי, ואת תגיעי באמת ליכולות, כל מה שתרצי, את תצליחי להשיג, אבל תהי קשובה גם לעצמך, תהי קשובה לעצמך שאת לא צריכה להוכיח לאף אחד שום דבר. את טובה בדיוק כמו שאת, ואת לא צריכה להוכיח לאף אחד שאת טובה, ותקשיבי לעצמך ותעשי דברים שעושים לך טוב, ולא דברים שעושים, שאת צריכה להראות לסביבה כמה את טובה.
מקסים. אז ממש ככה, שנייה לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה שכזה ניתן טיפים למאזינים, מורות, הורים, מאבחנים, מי שלא מאזין לנו, מהם הדברים הכי חשובים בעינייך להתמודדות עם ילד לקות למידה על מנת לעזור לו.
אז רשמתי לי ככה, רשמתי לי פה נקודות, כי זה באמת היה לי חשוב שאנשים ייצאו מפה עם טיפים. אז הורים שמקבלים כזו הבחנה על הילדים שלהם, אז קודם כל לקחת נשימה עמוקה, ובאמת להבין שזה לא סוף העולם, ושוב, כמו שאמרנו, זה ספקטרום נורא רחב, וזה גם תמיד יכול להשתנות, וזה שהיום אמרו שיש לו שגיאות כתיב, זה לא אומר שבהמשך גם הוא יהיה גדול עם שגיאות כתיב, אפשר לעבוד על זה ואפשר לשנות את זה. אז לא להתייחס להבחנה כאילו זה סוף העולם וזו אמת מוגמרת. אף פעם לא לקטלג את הילדים, אתה לא תצליח, או למה אתה לא עושה, או למה אתה לא זה, אלא יש פה להבין שכרגע קצת קשה לו, ולנסות להביא אותו לעשות את הדברים בצורה אחרת. אני אתן דוגמה שנגיד לי היה בתור ילדה קשה לשבת ולעשות שיעורי בית, תמיד הייתי צריכה לקום כל איזה כמה דקות. אז מצד אחד הורה שהוא ככה מאוד נוקשה יכול היה להגיד, מה תשבי, למה את לא יושבת, למה את לא עושה, ואני זוכרת שאימא שלי דווקא יותר נתנה לי מקום, והרבה פעמים הייתי סתם הולכת רוקדת, ותוך כדי הייתה שואלת אותי שאלות, והייתי עושה תרגילים ותוך כדי שואלת אותי שאלות, אז לתת את המקום הזה לילדים, כאילו להיות יצירתיים זה חשוב. כל הזמן להגיד להם שהם מיוחדים בדרך שלהם, ולהאמין בהם, וכל הזמן ללחוש להם באוזן, וגם לצוק את זה כלפי כל העולם החוצה, שאתם טובים ואתם יכולים ואתם מסוגלים, ואם רק תרצה, אתה תאכל או תאכלי. והכי חשוב מבחינתי זה לחזק את החוזקות של הילדים, לראות באיזה דברים הם חזקים ושם לתת את כל הדגש, ולא רק על הקשיים שלו, לא לקחת רק כל הזמן לשיעורים פרטיים ולחזק את העברית ולחזק את הדברים שקשה לו ואת החשבון, אלא גם לחזק את הדברים שהוא טוב בהם, שהם יחוו הצלחה, זה נורא חשוב.
אוקיי,
okay,
יפה מאוד, אז אני שוב, אני מתחברת מאוד, אני שוב, הכי חשוב בעיניי זה האמונה העצמית, לגרום להם להאמין בעצמם, שוב, או בדרך של כן לשבת איתם ולהראות להם בסוף את ההצלחה, כי זה הרגע שלי שגרם לי להאמין שאני כל יכולה, או בכל דרך אחרת, אבל פשוט לתת להם להאמין בעצמם, לעולם לא להפסיק להגיד להם באמת שהם חכמים ומיוחדים, ולעזור להם למצוא את הכלים ממש כמו שאת אמרת, היצירתיים, המיוחדים, איך שהם לומדים, כי היום ידוע שכל ילד לומד בצורה אחרת, אז לעשות את זה. יש לך עוד משהו להוסיף?
לא, תודה רבה שאירחת אותי.
תודה שבאת. תודה שהזנתם, ולילדים אני רוצה להגיד שלעולם לא יפסיקו להאמין בעצמם, כי השמיים הם הגבול.
לגמרי, אתם יכולים הכל, אם רק
הכל,
תרצו,
הכל, הכל.
אין זו אגדה.
לגמרי, תודה לי,
תודה רבה,
ביי ביי.
ביי ביי.